מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
המסעדות ריקות, הקניונים עזובים, בערים שרחוקות 1,000 קילומטר מיואן, יש לכם שעה אחת ביום ללכת לסופר ולעשות קניות. בערים קרובות יותר, אפילו את זה אין לכם. לרוב החברות אין כסף לשלם לעובדים, בטח בתחום השירותים, ובטח לא עולה על הפרק לגייס עובדים חדשים. השבוע השלטונות בבייג'ין יצאו בהודעה מפתיעה על שלילת רישיון העיתונות של 3 אנשי הוול סטריט ג'ורנל וגירושה מהמדינה. שיחה עם עיתונאים הסביר דובר משרד החוץ כי הגירוש הוא בתגובה למאמר פוגעני שפרסם העיתון שכותרתו הייתה סין היא האדם החולה האמיתי של אסיה. אגב, גירוש כזה סין לא ביצעה בסדר גודל של מעל ל-30 שנה. הסינים דיווחו השבוע כי המפעלים חזרו לתפוקה מלאה, אולם בדיקה שעשו במורגן סטנלי מראה תמונה אחרת. רק 30% מהם בעצם חזרו לתפקד, וגם זה בצורה חלקית מאוד. ומה מחוץ לסין? חברות מתחילות לפזר אזהרות רווח והכנסות לרבעון הראשון. חלקן אף מעריכות שמגמה דומה תמשיך בהמשך השנה. שוב, גיוסים, חלק החברות, עוצרות גיוסים. אז שלום וברוכים הבאים לפרק ה-90 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. אני שי סלינס, ואיתנו כרגיל הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן אורי.
היי שי.
אורי, לפני שניגע בנושאים האלה, יש לנו עוד חוב קטן מהפרק של שבוע שעבר, והאמת היא השבועיים האחרונים, אנחנו דיברנו הרבה על מדיניות מוניטרית ועל הרחבות ועל בנקים, ויש לנו שאלות שעלו לנו בקיר שלנו בפייסבוק, אני אקריא אותן בקצרה ואחרי זה נתייחס, וגם בסופו של דבר התשובות התחברו לנו מהנושא שעליו נדבר היום, שזה הקורונה והשפעות על הכלכלה הריאלית. אז עומר נווה שואל אותנו, דיברתם בשבוע שעבר על הרחבות כמותיות, למה שהבנק לא הדפיס כסף ישירות לתקציב המדינה? מהלך כזה יעקוף את הבנקים עם עודף הנזילות שלהם ויזריק את הכסף לשוק שאמור להגיב בריסון לביקוש המטבע. בנק ישראל יוכל לעלות ריבית ללא חשש, וכל זה תוך כדי צמצום הגירעון. איפה אני טועה, שואל עומר? והשאלה השנייה, אני חושב שאפשר לענות ביחד על השאלות. אייל פורווין ג'וש, אני מקווה שאני מקריא את שמו נכון, הזכרתם את האפשרות להרחבה כמותית בישראל, בהיעדר יכולת להפחית ריבית, מהו הגבול להדפסת הכסף הבלתי נגמרת הזאת? בעבר הפחתות ריבית הביאו לעלייה באינפלציה, אבל כיום נראה שהאינפלציה מיוצאת מארצות הברית לסין, טוב, לא בדיוק הבנתי מה הוא התכוון פה, אבל הוא אומר שבעיקרון, האם אין כאן בעצם יצירה של חובות בסדרי גודל גדולים יותר מהתוצר של מדינות, כך שהן הולכות למצב חסר תקדים של חדלות פירעון? אוקיי, אז התשובה, כן, אתה רוצה לענות בקצרה?
השאלות, דברים קשורים אחד בשני. בוא נתחיל דווקא מהשאלה השנייה, עד כמה אפשר, למה לא עושים הרחבה כמותית, ועד כמה אפשר לעשות הרחבה כמותית, והתשובה היא בגדול, עד אין סוף, כי זה לא באמת יצירת חוב. זאת אומרת, מה שנחשב הרחבה כמותית, מה שנקרא הרחבה כמותית, זה מצב שבו הבנק המרכזי מדפיס את המטבע המקומי, במקרה שלנו שקלים, במקרה של ארצות הברית והפד דולרים, ובעזרת המזומן הזה שהוא הדפיס כרגע, כשאנחנו אומרים הדפיס, כמובן זה לא מוצאים את הטיונר של הדיו ובאמת מדפיסים כסף, זה הכל אלקטרוני, מייצר כסף כביכול out of nowhere, ובכסף הזה הוא רוכש אגרות חוב או נכסים אחרים, אבל בעיקר אגרות חוב ממשלתיות דרך המערכת הפיננסית. זאת אומרת, הוא לא קונה את האג"ח מהממשלה, כמו שהוצע בשאלה הראשונה, אלא קונה אותם מאיזשהו גוף פיננסי שמחזיק את האג"ח הזה אצלו בתיק, במאזן. בעצם הוא מחליף לגוף הפיננסי נכס ארוך טווח, כמו אג"ח ממשלתי, בנכס קצר טווח של מזומן. את זה כעיקרון אפשר לעשות עד אינסוף. זה לא באמת מייצר, זה לא, אתה לא מגדיל חובות. ברור שכשזה קורה, בדרך כלל הריביות בשוק ירדו, כי בא גורם כל כך גדול, כל כך רציני, ובא ואומר, אני הולך לקנות עכשיו הרבה איגרות חוב, אז נוצר ביקוש חדש לאיגרות חוב, המחיר שלהן עולה, הריבית עליהן יורדת, ברגע שהריבית יורדת, לממשלה הופך להיות יותר זול להחזיק את החוב שקיים לה, ואז היא אומרת לעצמה, רגע, אנחנו יכולים להגדיל את החוב, כי בעצם העלות של החזקת החוב ירדה. אם ניקח בחשבון שלממשלה יש X חוב, והיא משלמת עליו נגיד 3% בשנה, התשלום הזה על החוב הוא חלק מהתקציב. תסתכלו על תקציב מדינת ישראל, חלק מהתקציב וחלק לא קטן, זה בעצם תשלום הריבית על החוב. ברגע שהריביות יורדות, החלק הזה בתקציב בעצם הולך ופוחת, ואז הממשלה יכולה להגיד, או שניקח את הכסף ונשקיע אותו בדברים אחרים, אני יודע, בריאות, חינוך וכן הלאה, או שפשוט נשאיר את החלק הזה כפי שהוא, אבל נגדיל את החוב, יהיה לנו יותר מ-X חוב, נשלם ריבית יותר נמוכה, אבל סך ההוצאה על תשלום הריביות יישאר כפי שהוא. אז בשורה התחתונה, הרחבה כמותית אפשר לעשות בכל כמות, על פניו, אני אומר, על פניו אין לזה עלות.
וזו החלטה רק, אך ורק, רק של בנק ישראל.
כן, זה בנק מרכזי מחליט לבד.
משרד האוצר לא יכול לבוא לבנק ישראל ולהגיד, אתם תעשו ככה וככה.
הוא לא יכול, וזה מתחבר לשאלה הראשונה, אבל לפני זה רק נגיד, למה בכל זאת אי אפשר להגיד שאין עלות, כי אנחנו יודעים שאין ארוחות חינם, שלא נובן לא נכון. והצפי כביכול היה שאם תדפיס כל כך הרבה כסף, תיווצר אינפלציה. העניין הוא שהכסף לא יוצא. כשאנחנו אומרים אינפלציה, צריך לזכור תמיד אנחנו מדברים על מדד המחירים לצרכן. הכסף הזה לא מגיע לצרכן, הוא נשאר במערכת הפיננסית, ולכן אנחנו כן רואים אינפלציה במחירי הנכסים. אנחנו רואים את השווקים הפיננסיים עולים ועולים 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 ועולים, בזכות ההזרמות האדירות האלה של הנזילות. אז כעיקרון אין לזה שום מגבלה, רק שבאיזשהו שלב זה עלול לייצר בועות פיננסיות. אני לא חושב שאנחנו שם היום, אבל זה משהו שבנק מרכזי לוקח בחשבון. עכשיו, כמו שאמרת, איפה האוצר נכנס, וזה מתקשר לשאלה הראשונה, למה פשוט לא מדפיסים כסף ונותנים אותו לממשלה? ככה הממשלה תוכל להדפיס כמה חובות שהיא רוצה, ללכת לאיזה גירעון שהיא רוצה, והבנק מרכזי יממן את זה. אז התשובה היא לא שאי אפשר, אלא שהחוק אומר שאי אפשר, וזה נקרא חוק אי הדפסה כסף. לבנק מרכזי מותר לקנות אג"ח בשוק, אסור לו לקנות אג"ח ישירות מהממשלה, זה מנוגד לחוק, והחוק הזה הושם בעקבות מדיניות שפעם כן הייתה מקובלת של הדפסת כסף, בלא מעט מדינות בעולם, זה פשוט בדרך כלל לא נגמר בטוב, כי מה יש לממשלה שאין לבנקים או לבנק מרכזי?
אינטרסים פוליטיים.
אחד, זאת אומרת, הכסף הזה לא בטוח ילך למקומות יעילים, אלא יכול להיות משומש לאינטרסים פוליטיים, זאת אומרת, אפשר סתם להגדיל גירעון, כי רוצים לראות טוב בעיני הבוחר, ולא כי צריך, ושתיים, לממשלה יש את היכולת באמת להעביר את הכסף לצרכן. אם אני בונה כביש, אני מגייס עובדים, אני מגייס עובדים, אני מעביר להם כסף. אם אני סתם מוריד מיסים, העברתי כסף לצרכן. ממשלה בעצם היא גוף שיודע לקחת כסף ולהעביר אותו לצרכן, ולכן אם הממשלה מקבלת את היכולת להעביר נזילות, ולא דרך שוק ההון, דרך השווקים הפיננסיים, זה כנראה כן ייצר אינפלציה, והאמת שכל מדינה שעשתה את זה בעבר, אם אנחנו מדברים על גרמניה של לפני מלחמת העולם, אם אנחנו מדברים על זימבבואה של 2008, בדרך כלל שהממשלה שולטת בבנק המרכזי, ואומרת לו, תדפיס כסף, תקנה ממני חוב, כדי לממן את הפעילות הממשלתית, היסטורית זה לא נגמר טוב, היסטורית זה נגמר בין, לא, שלא נובן של אינפלציה של 2-3%, זה היפר אינפלציה בדרך כלל, של עשרות אחוזים, אם לא מאות אחוזים, ולשם אף אחד לא רוצה להגיע, למרות כמו שהזכרנו בפרק הקודם, יש יותר ויותר קולות שקוראים לחזור לשם, כי שכחו שיש דבר כזה אינפלציה, אחרי 10 שנים בלי אינפלציה, ואנחנו יודעים שברני סנדרס, שצובר לא מעט כוח, הוא חותר לשם, הוא מדבר על דברים שכבר 70 שנה היו טאבו בעולם, בדיוק על זה, על זה שהבנק המרכזי יממן את הממשלה.
למרות שאני לא חושב שאצלו זה, אם אנחנו כבר מדברים, זה לא בגלל שהוא לא מפחד מאינפלציה, הוא פשוט רואה את הדברים טיפה אחרת, וגם ספק אם הוא יוכל ליישם את הדבר הזה.
סביר להניח שלא.
כן. טוב, אז בוא נתחבר, וזה כן, מיד נבין איך זה מתחבר, מה שאמרת עכשיו. סין, בוא רק טיפה מספרים כדי להבין איפה היא עומדת. אז חלקה של סין, היא כמובן במונחי תוצר, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם אחרי ארצות הברית, חלקה הוא כמעט 20% מהכלכלה העולמית, כמעט סדר גודל של 17 טריליון דולר במונחי תוצר. קרן המטבע הבינלאומית העריכה רק לאחרונה, כי בשנה שעברה, ב-2019, סין הייתה אחראית ל-39% מההתרחבות, כלומר מהצמיחה של הכלכלה העולמית באופן ישיר. הכלכלה שלה היום גדולה למעשה פי 50 ממה שהייתה בשנות ה-80, היא דומיננטית בתחומים רבים מאוד, למשל, היא מייצרת את 80% מהמסגנים בעולם, 58% מהנעליים. מבחינת התיירות, התיירים שיוצאים מסין ומבזבזים כסף, הם בזבזו 277 מיליארד דולר בעולם ב-2018. נחכה לראות את המספרים עכשיו, הם התאפסו. כן. חלקה מתוך סך כל היבוא העולמי עומד על 11%, חלקה מסך כל היצוא העולמי עומד על 13%. אז בוא נשים רגע את השווקים בצד, כי גם דיברנו על זה וגם חלק מההסברים האלה, למה השווקים עולים כבר לא קשורים לכלכלה הריאלית. אז בכל זאת, החלק והפגיעה של סין בכלכלה הריאלית הוא משמעותי. אתה יודע מה, רק השבוע דיברתי עם מישהו, מנהל פיתוח של חברת סטארט-אפ, לא קטנה בישראל, אבל סטארט-אפ עדיין, הוא אמר לי, תשמע, הבעלים של הסטארט-אפ שלי, אני בחלק מתהליך גיוס של 4 עובדי פיתוח, אומר לי, תשמע, תעצור את כל הפיתוח. אז הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, קורונה. הוא לא הבין מה, הוא בא אליו באמצע, הוא אומר, מה, יש אנשים חולים בקורונה? מה, למה אני צריך לעצור פיתוח בגלל שיש חולים בסין?
כל הביקוש בכל העולם הולך לרד בצורה משמעותית, וזה בגלל הגודל של סין. וזה משהו שאנחנו לא הכרנו בעבר. זאת אומרת, אם לוקחים את הסארס כדוגמה, ומנסים להבין מה היו ההשלכות, זה פשוט דוגמה לא טובה, כי ב-2003 סין הייתה אולי 10% מהתוצר, והייתה אחראית על פחות או יותר גם 10-15% אולי מהצמיחה, והיום, כמו שאמרת, סין היא ענקית, כי נזכיר שהשנים של הצמיחה המהירה של סין היו בשנות ה-2000, מ-2000 ואחרי המשבר של ה-dot-com ועד 2008, אלה השנים של הצמיחה הכי מהירה בסין, כל המעבר, כל הגידול של דור מעמד הביניים שם, ואחרי המשבר של 2008, סין המשיכה לצמוח בקצבים יחסית יפים לשאר העולם, וצברה עוד ועוד נתחי שוק, אפשר לקרוא לזה, מהצמיחה העולמית. יותר מזה, כשאנחנו מסתכלים על סין היום, הזכרת שהיא 39% מהצמיחה העולמית, זה השפעה ישירה, אם לוקחים בחשבון את ההשפעה שיש לסין על מדינות מסוימות, שמאוד תלויות בה, ברזיל, שמייצאת לסין המון מסחרות חקלאיות, דרום אפריקה, אוסטרליה כמובן, מדינות במזרח אסיה כמו טיואן וכן הלאה. אם לוקחים גם את ההשפעה הזו, ומחשבים את ההשפעה העקיפה של מה שקורה בסין, כמה ישפיע על הצמיחה הגלובלית, מגיעים ל-50% ואולי אפילו יותר מזה. זאת אומרת שאם סין בהאטה, זה משפיע על כל העולם. ופה צריך לשים לב לנקודה חשובה, מעבר לזה שסין בעתה, אלא גם שיש פה שילוב די בעייתי של צד ההיצע וצד הביקוש. בדרך כלל שאנחנו לוקחים, תמיד שיש איזושהי בעיה במדינה כלשהי, ואנחנו רוצים לראות איך זה ישפיע על מדינות אחרות, אנחנו בדרך כלל מסתכלים על צד הביקוש. זאת אומרת, אם ניקח את סין כדוגמה, אנחנו אומרים, סין ברבעון הראשון כנראה לא תצמח, או אפילו תהיה שם צמיחה שלילית, הרבה אנשים נשארים בבית ולא יוצאים, ולכן אנחנו רואים למשל את מחיר הנפט יורד, כי הביקוש לנפט הולך לרד משמעותית, כי הרבה מפעלים לא עובדים. הצרכן הסיני יצרוך הרבה פחות, זאת אומרת שאנחנו יודעים שיהיה לנו ירידה במחירות של חברות ענק, חברות צרכנות גדולות, אם זה מזון, אם זה תמרוקים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, רכבים, דיברנו על טיסות, זה צד הביקוש, ואנחנו יכולים לזהות כל מדינה, כמה היא מייצאת לסין, ומי תיפגע יותר ומי תיפגע פחות. אבל במקרה של סין, יש אפקט נוסף שהוא הולך להיות כנראה מאוד משמעותי, ועל זה למשל אפל דיברו, סין היא היום הב של כמעט כל שרשרות ההספקה בעולם. זאת אומרת שזה שסין לא עובדת, זה לא רק פוגע בביקוש של הכלכלה הסינית למוצרים ממדינות אחרות, אלא זה גם פוגע בהיצע של לא מעט מוצרים, אפילו המון מוצרים, זכרת מזגנים, מספרים מדהימים.
כן.
וזה אומר שאי אפשר לייצר, ואנחנו יודעים שיש לנו פה חברות בישראל, שחברות העשייה, אם זה מההייטק או מהלואו-טק, שתלויות בזה שנקבלו חומרי גלם מסין. אז לא רק שהביקוש, הם לא מוכרות את המוצרים שלהם בסוף לסין, חלק כן, אבל זה לא העניין. העניין הוא שהן פשוט לא יכולות לייצר, כי החומרי גלם לא מגיעים, ואז יש לך מפעלים שבעצם כרגע, גם פה, בסוג של השבתה. וזו פגיעה שהיא מהותית.
זה כבר איזשהו מעגל שני, או אפילו שלישי של הפגיעה הישירה. זאת אומרת, מה שתראה אחר כך, אמרת מפעלים סגורים, אתה לא מגייס יותר עובדים.
זה כבר מעגל שלישי, אתה לא מגייס יותר עובדים, שלא לדבר על זה שאולי בשלב מסוים תתחיל אפילו לפטר עובדים, כי אם המפעל לא עובד, זה נחמד ש... אתה יודע, שבוע, שבועיים אפשר לשבת ליד המכונת קפה ולהעביר את הזמן בסיפורים, אבל הסיפורים האלה חוזרים על עצמם באיזשהו שלב, ונמאס לך, ואם כן. המפעל לא חוזר לייצר, אתה צריך לפטר עובדים, ואז העובד הזה שמפוטר, כמובן הוא צורך פחות, אולי הוא תכנן לקח משכנתה, אז הוא לא ייקח את המשכנתה עכשיו, וכן הלאה, וזה פוגע כבר בכימונאים המקומיים, או בשוק הנדלן, ואז יש לזה עוד השפעה וחוזר חלילה. אז קודם כל בואו ננסה להבין את המספרים, כמה הפגיעה תהיה נכון להיום. יצאו המון דוחות בתקופה האחרונה, כל הבנקים הגדולים, כל חברות המחקר הגדולות, כל הגופים הבינלאומיים, ה-IMF, בנק עולמי וכן הלאה. הערכות כרגע הן שהצמיחה בסין ברבעון הראשון תהיה סביב האפס. יש כאלה שמעריכים אחוז, יש כאלה שמעריכים מינוס אחוז, אנחנו רואים פחות או יותר סביב האפס, הצמיחה בסין ברבעון הראשון, זאת לעומת ממוצע של כ-6 אחוזים, אם מסתכלים על הימים שלפני הקורונה. אז יש לנו רבעון ראשון מאוד מאוד חלש, מזה כבר אי אפשר יהיה להתחמק, אנחנו לקראת סוף פברואר. התוצאה של זה, זה פגיעה בצמיחה הגלובלית, בצורה מהותית ברבעון הראשון, וככל שמדינה יותר תלויה בסין, גם בצד הביקוש, זאת אומרת, מוכרת סחורות לסין, וגם בצד ההיצע, זאת אומרת, המפעלים שלה תלויים בסופו של דבר במפעלים בסין, המדינות האלה יספגו יותר, והצמיחה שם תירד, ואולי חלק ייכנסו גם למיתון ברבעון הראשון, וסקטורים שתלויים במפעלים בסין ייפגעו יותר, וכן הלאה וכן הלאה. אבל כל התחזיות האלו שפרסמו לוקחות בחשבון שהתרחיש הסביר ביותר הוא שעד סוף מרץ סין חוזרת לעבוד. ואנחנו יודעים שכבר הממשל מנסה לפתוח שם מפעלים, וראינו אמירות שלא כל המפעלים באמת נפתחים, ובטח לא עובדים בפול קפסיטי, אבל התחזיות האלה לוקחות בחשבון שעד סוף מרץ סין חוזרת לעבוד. לא רק זה, אלא שגם ברבעון 2 וברבעון 3, המפעלים בסין יעבדו באובר קפסיטי, כדי להחזיר את המלאים שעבדו וכן הלאה, אז ברבעון 2, רבעון 3 כבר מניחים צמיחה של 8%, 9%, זאת אומרת הרבה יותר מהממוצע, כך שבסוף זה סוג של החלקה. אנחנו נראה רבעון הראשון מאוד מאוד חלש, ואז רבעון שני ושלישי מאוד מאוד חזקים, וחוזרים למגמה.
זאת אומרת, תן לי להבין רגע, זה כמו שאני אומר לך, אני עובד ואני מקבל, נניח שאני עובד ואני מקבל משכורת, ויש לי פגיעה חד פעמית שאני חייב הוצאות, חד פעמיות בחודש אחד או ברבעון אחד, ובכל זאת אני עדיין אמשיך להרוויח כסף ולעבוד והכל בסדר. זאת אומרת שהפגיעה מוגבלת בזמן.
לא רק זה, אלא גם אתה מניח שבחודש הבא, אתה תקבל משכורת כפולה כבר.
כן.
אתה מבין? ואז באמת זה לא נורא, כי אתה... נכון שיש דברים שאתה לא יכול לצרוך, אין לך עדיין מכונת זמן, אז אם תכננת ללכת למסעדה, בחודש, נגיד אתה הולך למסעדה פעם בחודש, אז חודש אחרי זה אתה לא תלך לשתי מסעדות.
כן.
אבל הרבה דברים, בטח בתעשייה, בטח במקום כמו סין, שהממשל גם רוצה להראות שהוא יוצא, עוד והוא יעשה כל מאמץ, אז התעשייה יכולה לייצר באובר קפסיטי, להפעיל את המפעל, שהמפעל יהיה פתוח יותר שעות ביום, כדי בעצם להחזיר את כל מה שלא יוצר במהלך הרבעון הראשון.
זה בעצם לא מוריד מהוודאות. זה, זה, זה מתחבר למה שאמרנו באחד הפרקים הקודמים, שבעצם כל עוד הנגיף לא מתפשט מחוץ לסין, אז אפשר איכשהו להגביל אותו בזמן.
כן, אבל
אתה אומר סוף מרץ, אבל זה
לא רק שהוא לא יצא מסין, אלא גם שבאמת הממשלה הסינית לאט לאט תצליח להוריד את ההידבקויות. עכשיו, אנחנו רואים את הנתונים, ותמיד אפשר להתווכח, נתונים נכונים או לא נכונים, בעיניים לפחות של שוק ההון, זה לא משנה, כי נתונים, גם אם לא נכונים, זה הנתונים שכולם יודעים, ולכן השוק מגיב לנתונים האלו. הנתונים כן מראים שכל יום שעובר, כמות הנדבקים החדשים הולכת ויורדת, וזה מאוד מרגיע את השווקים, ולכן השווקים מניחים שזה סיפור שהוא מאוד מוגבל בזמן, ולכן ההשפעה הכלכלית תהיה, היא תהיה, והיא תהיה מהותית, אבל היא תהיה לרבעון אחד, ואז רבעון 2-3, שאפל למשל שאומרים שהם לא יכולים לייצר, והם סוגרים חנויות וכן הלאה, רבעון 2-3 שייצרו הרבה יותר, וזה לא שיהיה בסופו של דבר מחסור באייפונים מתמשך, וזה לא שבסופו של דבר המחירות של אפל ייפגעו, עוד פעם, כשאנחנו מסתכלים על זה בלונג רן, שככה שוק ההון תמיד מסתכל. אבל מי אמר שזה יהיה קונטיינד? וצריך לזכור שההשפעה פה היא לא ליניארית. זאת אומרת, כל שבוע שעובר, ההשפעה השלילית על הצמיחה בסין, או על הצמיחה הגלובלית, או בחברות ספציפיות, היא הולכת וגדלה בקצב גם שהולך וגדל. כי כמו שאמרת, אוקיי, שבועיים אפשר שהמפעל לא יעבוד, אם אנחנו חוזרים לעבוד, אז נייצר אחר כך את כל מה שלא ייצרנו בשבועיים האלה. אבל אחרי 3 שבועות, אתה אומר, אני כבר לא מגייס עובדים. ואחרי 5 שבועות, אתה אומר, אוקיי, אני צריך להיפטר מ-10% מכוח האדם, כי הוא עולה לי הרבה כסף, אני לא מייצר שום דבר. ואז כמו שאמרנו, אם ההבטלה עולה, אז יש לזה גם השפעות נוספות, כי צורכים פחות, ושוק הנדלן נפגע, ומשכנתאות, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. זאת אומרת, ככל שזה נמשך יותר זמן, ההשפעות מצטברות, והולכות ונהיות משמעותיות יותר. ואם אנחנו נראה את הפגיעה של הקורונה בכלכלה הסינית, ממשיכה לתוך רבעון 2, אני כבר לא בטוח שהשוק יהיה כל כך רגוע כמו שהוא עכשיו, כי זה כרגע משהו שלא לוקחים בחשבון.
תן לי רק נתון אחד שקראתי השבוע, שמתוך מדד S&P 500, רק 36 חברות דיווחו על פגיעה כלשהי מהותית כתוצאה מהקורונה, ברבעון הראשון. זאת אומרת, אגב, אם אתה מסתכל על מתחילת השנה, נסדק 100, יש שליש מהחברות שעלו ביותר מ10%. זאת אומרת שאדישות או
זה לא עניין של אדישות, זה עניין של תפיסה, הערכה, קונצנזוס מוחלט. עד סוף הרבעון זה מאחורינו. לא המחלה כולה, אלא המשק הסיני חוזר לעבוד. אנחנו נראה בדוחות של הרבעון הראשון עד כמה השפעה באמת. צריך לזכור שמה שאמרת לגבי החברות שאומרות שיש להן פגיעה מהותית או לא, זה רק אמירות, זה עדיין אין שיהיו את הדוחות, נראה באמת מה קרה למחירות בסין, מה קרה לייצור, נראה את התמונה בצורה יותר טובה, אבל כרגע אני חושב שהשוק, זה לא עניין של אדישות, כמו תמחור, יודעים לתמחר, אם אתה מניח שיקרה משהו ברבעון, אז אתה אומר, אוקיי, הדוחות של רבעון ראשון, המחירות ירדו בככה וככה, אבל בדוחות של רבעון 2 ו-3 נראה קפיצה חזרה, ולכן בלונג רן, אפילו לא 30 שנה קדימה, שנה, שנתיים קדימה, ההשפעה של זה היא אפסית.
אז המעקב שלנו, הזרקור שלנו יופנה בעצם לתוצאות החברות, או יותר לצמיחה של המדינות, לראות כמה
תראה, הנתונים של רבעון ראשון התפרסמו הרי רק באפריל.
כן.
עד אז, אם עדיין הקורונה תהיה בסביבה, תהיה בטוח שהשוק כבר יגיב.
כן.
מניחים כרגע שאוטוטו המפעלים בסין חוזרים לעבוד, הם יעבדו באובר קפסיטי והכל יקרה מאוד מהר, אם זה יימשך ויסתבר שההערכה הזו, שהקונצנזוס כאמור, לא הייתה נכונה, וזה מהלך, הקורונה משפיעה על הכלכלה למשך זמן יותר ארוך, אז כבר השוק יצטרך להגיב, כי ככל שזה יותר ארוך, גם ההשפעה היא הרבה יותר קשה להחזיר אותה.
כן. אוקיי, עד כאן החלק הזה, ואנחנו לחלק האחרון בתוכנית, הדבר המוטרף שקרה השבוע, וככל הנראה לא שמתם אליו לב. אתה רוצה להתחיל?
אני אתחיל. היית בצופים?
לא.
לא היית בצופים. אתה יודע, הצופים זה גוף שקיים בארצות הברית 110 שנים, גוף שהוא non-profit, זאת אומרת, ארגון לא למטרות רווח. הרבה ילדים עברו, יש את הבויסקאוטס ואת הגרסקאוטס, אז אנחנו מדברים על הבויסקאוטס היום, הרבה ילדים עברו שם, נשבעו...
יש הפרדה שם בין...
זה שני גופים שונים, כן.
אוקיי.
נשבעו את השבועת הצופים עם שתי אצבעות למעלה, כולם מכירים, והצופים, הבויסקאוטס אוף אמריקה, הגישו השבוע בקשה לפשיטת רגל. ואז שואל את עצמך, למה? גוף, קודם כל, הוא לא למטרות רווח. איך גוף לא למטרות רווח? נקלע לכאלה קשיים של פשיטות רגל. והתשובה היא מאוד מאוד פשוטה, יותר מדי תביעות על הטרדות מיניות. ו-300 תביעות קיימות כרגע נגד הבויסקאוטס אוף אמריקה, והם פשוט אמרו, בכל תרחיש שלא ניקח, עם הסתברויות סבירות, כמה כסף נצטרך להפריש, אנחנו לא מחזיקים מעמד, והם הגישו בקשה לפשיטת רגל. אני מניח שיעשו על זה סרט מתישהו. זה מהלך, עוד פעם, היסטורי, גוף שקיים כל כך הרבה שנים, ובעולם של היום, בעולם של המיטו, בעולם של רשתות חברתיות, הדברים האלה כנראה לא יכולים להחזיק מעמד.
מדהים. אני אקח אותך למשהו אחר. טסלה, כידוע, מפתחת מכוניות אוטונומיות. השבוע מתכנתים מקאפי, חברה ותיקה, שאז התחילה, כן, התחילה מאנטיווירוס, והיום הם סייבר הגנות. הם אמרו, אנחנו רוצים לבחון את מכונית טסלה. הם לקחו שלט, אתה יודע, יש שלטי מהירות בארצות הברית, ספיד לימיט, והם נורא אחידים בכל המדינה. הם לקחו שלט מהירות של ספיד לימיט של 35 מייל, והם פשוט לקחו מסק אנד טייפ שחור, ועל הצ'ופצ'יק של השלוש באמצע הם העריכו אותו. והם אמרו, בואו נראה מה קורה עם הטסלה. והטסלה נסעה וזיהתה את זה כ-85 מייל. אז הם נסעו שם והטסלה העיצה. יש רגע, חכה, יש גם קשר ישראלי לכל הסיפור הזה. ואתה יודע, אמרו, מה, איך זה יכול להיות? אנחנו הולכים על רכבים אוטונומיים וזה. וטסלה אמרה, תקשיבו, מדובר ב... הם עשו את זה בדיקה למודל 2016 של טסלה X, והם אמרו, תקשיבו, מי שאשם פה זה מובילאי. אנחנו השתמשנו במצלמות של מובילאי, והמצלמה של מובילאי זיהתה את השלט הזה כ-85 מייל, ולכו אליהם. אז הלכו למובילאי, ומובילאי הרי כבר לא עובדים עם טסלה, כי הם נרכשו על ידי אינטל. אז הם אמרו, מובילאי, תקשיבו, אנחנו מאוד מתנצלים על הדבר הזה, אבל יש איזשהו פיצ'ר במכונית של טסלה, שאומרת שעכשיו אנחנו עוזרים לנהג לנהוג. וזה בדיוק הפיצ'ר הזה שזיהה לא נכון את השלט מהירות, והחבר'ה במובילאי אמרו, תגידו, מה אתם רוצים? גם אם בן אדם נוהג לגמרי לבד ברכב הזה ועובר אל השלט מהירות,
הוא יראה 85.
הוא יראה 85, מה אתם רוצים מאיתנו? וזהו, ואז...
ההבדל הוא שגם אם אתה תראה 85 או 85 מייל, זה פלוס מינוס 120-130 קמ"ש.
כן.
אם אתה תראה שלט שאומר לך שפה מותר לשמור 130 קמ"ש, באזור שהוא של 35, זאת אומרת, בתוך העיר,
כן.
אתה לא תעיץ ל... זאת אומרת, אתה לא תעשה את ההחלטה הזאת בצורה אוטומטית.
כן.
זה ההבדל הגדול.
טסלה מבחינתם אומרים שהרכבים החדשים בכלל לא צריכים את הספיד סיין האלה, זה רק דאבל צ'ק למהירות, אנחנו יודעים בכל נקודה בכדור הארץ כמה מותר לך לנסוע במקסימום ואתה לא תעץ. אבל אתה יודע, עוד אחד מהבאגים שיהיו...
אוי, זה ייקח עוד המון זמן, אבל זה החלק הכי מעניין, אני חושב, של הסיפור של הרכבים האוטונומיים. כל המציאות האלה של הבאגים, היה דרך אגב, רק לפני סיום, סיפור לפני שבועיים, על אנשים ששמו גזיר קרטון בצורה של בן אדם באמצע הכביש, כשעשו ניסויים של הטסלה, הם פשוט שמו גזיר קרטון ואוטו עצר.
עדיף שהוא יעצור ולא יעץ. טוב. אוקיי, תודה רבה. נשתמע בשבוע הבא.